רובנו רואים רק את התוצאה, תקנה, טופס, החלטה. אבל מה באמת קורה מאחורי הקלעים, שם, במסדרונות ובישיבות, שבהם מתעצבת המדינה?
באנו לחשוף את האנשים, את העשייה השקטה ואת המשמעות הגדולה שמאחורי כל פעולה במגזר הציבורי.
אני מוריה אליאס זאדה, סגנית מנהל אגף בכיר למידה ורווחה ארגונית בנציבות שירות המדינה.
ואני מירי בן פז, מנהלת תחום פיתוח למידה ארגונית באגף בכיר למידה ורווחה ארגונית בנציבות שירות המדינה.
וזה גובקאסט, הקול הפנימי של שירות המדינה.
בואו נתחיל.
האורח שלנו היום הוא אדם שנוגע בנקודות הרגישות, המשפטיות והאנושיות ביותר בחיי האזרחים. ברגעים של פרידה, חוסר יכולת או צורך בהגנה. אנחנו שמחים לארח את עורך דין בנצי פייגלסון, האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה במשרד המשפטים. עורך דין בנצי עומד בראש יחידה רחבת היקף שפועלת בשלושה תחומים מרכזיים. הגנה על מי שאינם יכולים לדאוג לעצמם, באמצעות אפוטרופסות ואיפוי כוח מתמשך. ניהול נכסים עזובים ועזבונות לטובת המדינה, והובלת מערך הרשם לענייני ירושה. מאז כניסתו לתפקיד, בשנת 2022, הוא הוביל רפורמות משמעותיות שמטרתן לשפר את השירות הציבורי ולחולל שינוי אמיתי בתפיסת השירות לאזרח. אז שלום, בנצי, מה שלומך?
שלום וברכה.
תודה שהצטרפת אלינו.
תודה להזמנה, לפודקאסט החשוב והמעניין שלכם.
תודה, אז נתחיל בשלוש שאלות קבועות שאנחנו פותחות איתם כל פרק בפודקאסט. מה למדת בשנה האחרונה?
שנה האחרונה הייתה באמת שנה מורכבת, בכלל התקופה של המלחמה הייתה מורכבת, אבל אני חושב שהשירות הציבורי נבחן באמת בשעות הקשות שלו, ברגעים שהחברה מתמודדת עם אתגרים, וההיסטוריה מלמדת שדווקא עיתות מלחמה, עיתות משבר, הם יכולים להיות גם רגעים של צמיחה ושל למידה. ובמלחמה הזו נדרשנו לתת מענה למשפחות השכולות, למשפחות של החטופים, ועבורי זה חידד את הגבולות של התפקיד שלנו. בעצם אנחנו לא רק מוסד משפטי שנותן שירות, אלא אנחנו גם מוסד שנועד לתת מענה אנושי. ולמדתי שהמערכת הציבורית יכולה להשתנות במהירות, לעשות את הטרנספורמציה הזו, ולשלב חמלה לצד המקצועיות, ואני חושב שזה לא רק ערך, זה גם חובה שלנו, בוודאי בתקופה כזאת מורכבת של מלחמה, לעשות את השינויים ואת האדפטציה הזו.
זה ממש חשוב, גם לפעמים האזרחים רואים את שירות המדינה אולי כאיזה קיר, כאיזה חומה, וזה שגם מכניסים את האנושיות בין המקצועי, זה חשוב מאוד לכולנו.
בהחלט, אני רוצה גם להגיד שזה באמת בזכות און אנושי מדהים שיש, בשירות הציבורי ובפרט מהאפוטרופוס הכללי כמובן, אנשים מעולים שבאמת חושבים מחוץ לקופסה ומסורים לטובת המשימות הלאומיות והערכיות שיש להם.
תכף גם ננסה להבין יותר מה זה האפוטרופוס הכללי, כי אני חושבת שהרבה מאיתנו נתקלים או בעצמתים מאוד ספציפיים בחיים, או במסמכים שצריך למלא מהאפוטרופוס, אז תכף נבין קצת יותר, אבל אני אשאל קודם, מה היה הרגע הכי מלמד בקריירה שלך?
היו הרבה רגעים מלמדים, אבל אני אבחר לתת זרקור דווקא על תהליך אחד שזכיתי להוביל, וזה התחיל מזה שבשנים רבות רצינו לשפר את הטיפול במשפחות, שאיבדו את היקירים שלהם והם נזקקו לשירותים של מערך רשם הירושה. עבור המשפחה זו תקופה רגשית קשה, איבדו מישהו שקרוב, מישהו שיקר להם, וזה גם תקופה שמלווה בהרבה בירוקרטיה. ואם נסתכל אחורה, התהליך היה מאוד מאוד מסורבל. יש למעלה מ-40 אלף משפחות בשנה שיקיריהם נפטרו, והם צריכים למלא תפסים ולטפל בעיזבון. והתהליך היה מאוד מאוד מורכב. אני זוכר גם שפעם התקשר, באמת הרבה שנים, התקשר שמעון פרס, הוא היה נשיא מדינת ישראל, ואשתו סוניה נפטרה. והוא אמר, תקשיבו, זה לוקח לכם הרבה הרבה זמן, אני כבר הגשתי את הבקשה לפני חודש וחצי, עוד לא טיפלתם.
וואו.
וזה נשיא מדינה, כן, שלקח לו זמן, אז מה האזרח הפשוט יאמר? והוא היה תהליך מאוד מסורבל, היה צריך למלא את הטפסים, להקליד אותם, אחרי זה להדפיס, לסור לעורך דין כדי לאמת את החתימה, אחרי שהעורך דין חותם, אתה צריך לסרוק את הטפסים ולהעלות אותם למערכת, וזה היה לוקח באמת פרוצדורה מיותרת, ואני האמנתי שאפשר גם אחרת. אפשר להפוך את התהליך להרבה יותר דיגיטלי, הרבה יותר נגיש, הרבה יותר מהיר, כי המשפחה מתמודדת עם אתגרים, וזה דרש תיקון, ומספר תיקונים, אבל אולי התיקון הכי מעניין זה שזה בעצם דרש תיקון משפטי, להפוך את הבקשה לצו ירושה מצירוף תצעיר, להחליף מילה אחת, לכתוב הצהרה. והדבר הזה בעצם אפשר לוותר או להחסיר מהתהליך הזה את אימות החתימה בפני עורך דין. אתה יכול למלא כבר היום להגיש בקשה לצו ירושה בטלפון הנייד או במחשב, בלי בירוקרטיה, בלי לצרף מלא מלא מסמכים ותצירים וכו' וכו'. וזה בעיניי שינוי, מעבר לשינוי תרבותי, זה גם נגישות והקלה וויתור על בירוקרטיה. ואני חושב שזה המפתח. זאת אומרת, אם זה מה שלמדתי, התהליך הזה לקח הרבה שנים והרבה מאמורות, וצריך לשכנע המון אנשים בדרך בשביל להחליף מילה אחת בתקנות, זה לקח למעלה מ5 שנים. ולמדתי מזה שלפעמים אתה לא צריך קודם כל לא להתייאש, ולדעת שגם אם סוגרים לך את הדלת, אתה יכול להיכנס מהחלון, לא לוותר. תהליכים לוקחים זמן, אבל בסוף, אם הם נכונים ואתה מספיק נחוש, הם קורים גם בדרך.
איזה יופי. ואני תוהה למה, נגיד, שלא נדע, מישהו נפטר במשפחה, למה אין גוף אחד ששולח את הנתונים לכולם? כאילו לכל לכל המשרדים הרלוונטיים, כי אני מניחה שביטוח לאומי רלוונטי ו... אפוטרופוס ועוד כל מיני גופים.
אז אנחנו גם עובדים על איזה מהלך של גם מערכות לפטירה שתהיה יותר מגובשת בין המשרדים השונים, אבל אני כן דווקא מתחבר בשאלה שלך למקום אחר. בעצם שנים גם היינו מדפיסים את צו הירושה, אחרי שהוא ניתן, היינו מקפלים אותו, מכניסים אותו למעטפה ושולחים אותו בדואר, ולפעמים זה היה נאבד בדואר ישראל, או לוקח חודשיים עד שזה היה מגיע לנמען. ואחד הדברים שעשינו, שהוא, אני חושב שלא הצליחו לחכות אותו מאז בממשלה, אני מדבר על שנת 2018, הפכנו את צו הירושה לצו דיגיטלי. צו הירושה היום, ברגע שהוא ניתן, הוא נשלח ללקוחות באימייל. אי אפשר לקבל אותו פיזי. אבל מה עשינו כדי שבאמת זה יכול לעבוד? פתחנו ממשק עם עשרות גופים בממשלה ומחוץ לממשלה, בגופים דו-מהותיים, כמו בנקים וחברות ביטוח, וברגע שצו הירושה ניתן, כאשר הלקוח יבוא ויבקש להעביר את העיזבון או את הנכס מהמנוח ליורש, למשל בטאבו, להעביר את הנכס okay. מקרקעין, או למשל בחשבון הבנק, בבנקים השונים, רוצה להעביר את הנכס מהמנוח או המנוחה ליורשים, הוא לא יצטרך לצרף את הצו הפיזי הזה. מדוע? כי אנחנו ברשם הירושה פתחנו ממשק, וברגע שהלקוח פונה לבנק או לטאבו או לגופים אחרים, הם פונים אלינו ומקבלים מאיתנו את הצו ישירות. לא צריך שהאזרח יעביר מסמך מנקודה A לנקודה B. חסכנו לו את זה באמצעות ממשק. זה מתחבר באמת למגמות ממשלתיות של, שקוראים לזה Ask Once, גם עברה החלטת ממשלה, זה 1933 בשעתו, שאומרת, אתם המדינה, תלמדו להעביר ביניכם את המסמכים. אל תטרטרו אותנו אזרחים להעביר מסמך מדלת לדלת או מנקודה לנקודה. ואני חושב שאנחנו הגשמנו את זה. בכל המוסדות במדינת ישראל מקבלים בהם אוטומטי את צו הירושה מאיתנו. מעבר לנוחות של המשתמשים ושל הכוחות ושל הציבור, זה גם מנה זיופים. כי אפשר כבר לזייף, כי אנחנו, הגורם הממשלתי, שהנפיק את הצו, מעבירים אותו לבנק, או לטאבו, או לרשות מקרקעי ישראל, או למשרד התחבורה, אם המנוח נפטר ויש לו רכב, וצריך להעביר את הרכב לבן או בת הזוג.
זה בעצם לקחת את הדיגיטציה שמשרדי הממשלה עוברים כבר לשלב הבא, וזה מדהים בעיניי. זאת אומרת, זה גם לחסוך הרבה טרטור מהאזרחים, אבל גם בעצם לפשט תהליכים, וזה נפלא.
בהחלט, בהחלט, וזה חלק מהדברים שעשינו, ואני גאה בהם, ובזכות הרבה אנשים טובים בדרך, גם שותפים במשרדי הממשלה אחרים, וגם צוות מקסים, ואנשי מערכות מידע מעולים שמפתחים לנו את כל הדברים הללו.
מה היית רוצה שכל עובד צעיר ילמד ממך?
זכות מאוד גדולה לשרת את הציבור. והייתי רוצה שידעו ששירות ציבורי זה שליחות. זה לא רק תפקיד. זה לא רק איזה משימה שאתה בא לעשות. זה ממש שליחות. ומתוך זה שזה זכות עצומה לשרת את הציבור, יש גם אחריות לא לפחד משינויים. לבוא ולהרער על מושכלות, ולפעמים לשאול, למה? מדוע אנחנו עושים את זה? וכשפעמים אני שואל את העובד, למה עשית את הפעולה הזאת או כזאת, או מדוע עשית אותה? אני אומר, אני לא יודע, ככה עושים כבר, ככה עשו גם לפניי.
מה שעשינו ב-69.
בדיוק. אני דווקא מעודד אותם לחשוב למה עושים את זה, ומה עומד מאחורי זה, ואם זה עדיין נדרש. ואם אתה שואל למה, אז הרבה פעמים אתה מגיע לתובנות שאפשר לשנות, ולמרות שהמערכת הממשלתית היא הרבה פעמים נתפסת כמערכת כבדה, בירוקרטית, ספינת מטוסים שאי אפשר להזיז אותה, ואם אתה מצליח להזיז זה באמת באזימות מאוד צר, אבל אני חושב שיש אומץ אז אפשר לשנות, והייתי רוצה שכל עובד צעיר בשירות המדינה, ילמד שאפשר לעשות שינויים, שאפשר לשנות, שאפשר לשלב מקצועיות עם לב פתוח ועם חמלה, אבל בעיקר שגם במערכות גדולות ובירוקרטיות, או לפחות כאלה שנתפסות כבירוקרטיות, אפשר לבצע שינוי, אפשר לחולל שינויים.
אז בנצי, ברשותך, רק תסביר לנו במשפט מה זה האפוטרופוס הכללי בשפת העם, שנבין.
אז בעצם האפוטרופוס הכללי הוא תאגיד שקשר לכל פעולה וזכות, זה קבוע בסעיף 3 לחוק האפוטרופוס הכללי, אבל זה גוף שהוא גוף מאוד מאוד מיוחד בשירות הציבורי, כי התאגיד הזה הרבה פעמים מייצג את האזרח הקטן. אנחנו לפעמים פועלים להיכנס בנעליים של אנשים פרטיים, והליבה של האפוטרופוס הכללי הוא בעצם אנשים לא כל כך ערים לזה, זה טיפול בנכסים עזובים. מדינת ישראל, עוד לפני הקמת, אבל בימי המנדט, בעצם כוננה מנגנון כזה שתפקיד שלו הוא, כאשר יש קרקע או נכס ולא יודעים למי זה שייך, אז לטפל בנכס הזה, לפעול בו ולשמור אותו, ויחד עם זאת לפעול ולאתר את הבעלים של הנכס, מה שאנחנו מזהים כעיקרון המקראי של השבת הוודה. לקחת נכס ולמצוא למי הוא שייך. אז התפקיד שלנו הוא לנהל נכסים, וניקח דוגמה למשל מישהו שהיו נספי שואה, שערינו היו רבים כאלה, קנו קרקעות בארץ מטעמים ציוניים, ויום אחד הם נספו. אז התפקיד שלנו לקחת את הקרקעות האלה, או את הנכסים הללו, ולנטר את היורשים שלהם, ואנחנו מאתרים יורשים בכל העולם, בארצות הברית, בצרפת, אבל גם בזימבבואה. כל מיני ענפים משפחתיים שהגיעו, יש לנו אנשים שהם חוקרים, גניאולוגים, או עם מיומנות גניאולוגית, והם פועלים כדי לאתר את היורשים, ובעצם עושים את המאצ'ינג, את השבת העבדה בין הנכס, לבין הבעלים שלו, היורשים שלו. זה באמת מעורר כל מיני מקרים מאוד מעניינים של סוגי רכוש שאנחנו מנהלים. בעבר היה מקרה למשל של גומא גיאר, שהוא היה איש מאוד עשיר, ויום אחד הוא יצא להפלגה ונעלם בלב ים, והוא היה הבעלים של הפועל ירושלים, אז פתאום האפוטרופוס הכללי מנהל את קבוצת הכדורסל הפועל ירושלים. כן, אז באמת יכול להיות הרבה מקרים מעניינים וכולי, והאפוטרופוס הכללי מעבר לתפקיד הליבתי של ניהול נכסים עזובים שטיפה סיפרתי עליו, ומצוות השבת העבדה שאנחנו זוכים לקיים, ואגב, זה לא רק שאנחנו מחזירים את הנכס, אנחנו מחזירים גם את הפירות, כמו הסיפור...
מה שזה הניב בעצם?
כן, מה שזה הניב, כמו הסיפור במשנה, על רבי חנינה בן דוסה, שמצא תרנגול, ויום אחד נולדו אפרוחים, ואז הוא כבר לא יכל לעמוד בזה, אז הוא קנה עם זעז וכולי וכולי, ואז יום אחד בא לעבדה, אותו אדם שאיבד את תרנגול, וקיבל בכלל פרה. אז אנחנו עושים את זה, אנחנו גם מנהלים את הנכס, אז אם יש נכס מקרקעין, לצורך הדוגמה, אנחנו גם נזכיר אותו, ונשמור את הכסף הזה, ונשקיע אותו, ונשמור על הערך שלו, כדי שכאשר נמצא את היורשים, הרגע המיוחל הזה, נוכל להחזיר לו גם את הנכס, וגם את הפירות שלו, והרבה פעמים אנחנו מתקשרים, זה כמו הראה לה ממפעל הפייס, אומרים, תקשיב, סבתא שלך קנתה נכס במגדל, או בפוריה, או לא משנה איכן, ואתה כנראה הבעלים, בוא תוכיח לנו, וכו' וכו'. זה באמת סיפורים מרתקים. הסיפור היפה מזה, שזה מעבר לזה שאתה לפעמים מחזיר את הנכס עצמו ליורשים ואת הפירות, אתה פתאום, בזכותנו, אנשים מגנים כל מיני קרובי משפחה במדינות אחרות, או אפילו בערים אחרות, הם לא ידעו שהם קרובי משפחה של כל מיני אנשים, ואנחנו בזכות המחקר הגניאולוגי של הצעי המשפחה, אנחנו יודעים למצוא כל מיני בני משפחה, וזה סיפורים. מעבר לפעמים שיקבלו נכס בשווי של 15 מיליון שקלים, הם פתאום יגלו גם שיש להם בני משפחה נוספים. נכון, הם צריכים לחלוק איתם את הנכס, אבל לפחות הם הרוויחו משפחה, וזה דברים מאוד מאוד מרגשים.
בנצי, נשמע שיש סיפורי הצלחה מסחררים, אבל מה קורה במקרה שלא מוצאים אף אחד?
אז לפעמים זה קורה. בן אדם נפטר הררי, ואין לו מעגלי קרבה כאלו אחרים, ואז מתעוררת השאלה, כמו ששאלתם יפה, מה עושים עם הנכס? למי הוא הולך? אז החוק מאפשר לנו להעביר את הנכסים בקונסטלציה כזאת או אחרת למדינת ישראל, לכינן המדינה, לקחת את הנכס הזה בעצם מהאדם הפרטי ונעביר אותו למדינה. אמנם זה קורה במקרים חריגים, ועכשיו אנחנו על סף תיקון חקיקה, אני מקווה שינרמל את זה ויקבע מסמרות בתהליך הזה. אבל גם כאשר אנחנו מעבירים את הנכס מהאדם הפרטי למדינה, אנחנו עדיין שומרים על הקניין שלו. כלומר, כאשר אם יום אחד נגלה יורשים אחרים, עדיין תהיה ליורשים הזכות לקבל את הנכס ואת הפירות שלו. זאת אומרת, תמיד הזיקה הקניינית של האדם לנכס תישמר, גם אם ביום מן הימים הנכס הזה עובר למדינה. אבל צריך לדעת שבאופן מפתיע, משך הזמן שחולף, הוא מאפשר לנו הרבה פעמים לגלות את האנשים, כי נפתחים כל מיני ארכיונים בעולם, במזרח אירופה וכו' וכו', כי הטכנולוגיה, כי ה-AI, כי היום יש כל מיני אתרי אינטרנט כמו MyHeritage ודומיו, שבזכותם אתה יכול להתחקות אחרי בני משפחה אחרים. אז לכן דווקא הטכנולוגיה היא כלי שלמרות חלוף הזמן, היא משפרת את היכולת שלנו לאתר ולמצוא אנשים. זה רק תפקיד אחד של האפוטרופוס הכללי, יש תפקידים נוספים כמו הטיפול והנפקת צווי ירושה וצווי קיום צוואה, כל מערך רשם הירושה שאנחנו מאפשרים גם לאנשים להפקיד צוואה בחיים שלהם. הם רוצים להגיד, זאת תהיה הצוואה שלנו, הם באים למשרדים שלנו, מפקידים מרחוק את הצוואה כדי שיהיה מסמך מסודר. זה מאפשר שהצבא, בוא נגיד את זה ככה, לא תיעלם. הוא יכול להשאיר גם צבא ולהשאיר אותה במגירה, אבל אתה לא יודע, הבן אדם לא יודע אם באמת מישהו ימצא את זה או לא ימצא את זה. ואם מפקידים את הצבא אצלנו, זה מאפשר לבן אדם את הוודאות שבגוף הממשלתי שמור באופן סודי. אנחנו לא פותחים אפילו את הצבא ואין אף אחד זכות עיון בצבא הסודית. ככל שבן אדם אחרי 120 שנה והולך לבית עולמו, אנחנו פותחים את הצבא, ואנחנו מודיעים ליורשים, אתם הזוכים בצבא, וגם שירות שאנחנו נותנים, אז יש לנו, דיברנו נכסים הדברים, דיברנו על ירושה, דיברנו על אפוטרופסות והחלופות שלהם, ונרחיב בהמשך מה זה אפוטרופסות וקשרות משפטית. אנחנו גם עוסקים בחילוט של נכסים מעבריינים, כחלק מהמלחמה של מדינת ישראל בפשע. אז בגלל שהאפוטרופוס הכללי הוא גוף שמיומן בניהול נכסים, אז אנחנו גם מנהלים את הנכסים, פעמים בתום ההליך המשפטי אנחנו נחזיר את הרכוש שנתפס לעבריינים, ופעמים הרכוש שחולט על ידי מדינת ישראל יעבור למדינה, כי הבן אדם בגזר דינו הורשע ונמצא שהוא קיבל את או רכש את הנכסים האלה שלא כדין, ולכן זה יגיע למדינה בסוף. זה חלק מהפעולות, אנחנו גם עוסקים בקבלת תרומות וזבונות לטובת מדינת ישראל, ועוד כהנה וכהנה, הרבה משימות יש לאפוטרופוס הכללי.
אז בנצי, באמת הזכרת את העשייה הענפה שלכם באפוטרופוס הכללי, וחלק משמעותי זה גם כל הנושא של כשרות משפטית ואפוטרופוסות. אז אני יודעת שבשנים האחרונות מקדמים יותר את הנושא של איפוי כוח מתמשך. נשמח שככה תיתן קצת מידע על זה, קצת נתונים, אולי קצת להסביר לקהל מה זה אומר איפוי כוח מתמשך, ואיך זה בהשוואה לאפוטרופוסות.
כן, אז איפוי כוח מתמשך, זה אחת המהפכות השקטות שקרו במדינת ישראל אולי בעשור האחרון. ומה זה איפוי כוח מתמשך לטובת אלה שפחות מכירים? זה כלי משפטי שמאפשר לאדם לקבוע מי יטפל בו, מי ינהל את הרכוש שלו. אם חס וחלילה יום אחד הוא יאבד את הכשרות המשפטית. זאת אומרת, הוא לא יוכל להבין בדבר, או שהוא יהיה דמנטי,
מבחינה קוגנטיבית.
מבחינה קוגנטיבית, בדיוק. אני מפשט את הביטויים המשפטיים. בן אדם לא יוכל לקבל החלטות. לפעמים הוא ישכב בבית חולים אפילו עם מורדם ומונשם. אז מי יקבל את ההחלטות? אז אם בן אדם לא קובע מה יעשה, בית משפט ממנה לו אפוטרופוס. הכלי הזה של איפוי כוח מתמשך, שנחקק ב-2016 ונכנס לתוקף ב-2017, הוא כלי שמאפשר לאדם לחשוב, לשבת בנחת עם קרוביו או עם מישהו שהוא רוצה שיטפל בו ולקבוע הסדרים, איך הוא רוצה שיטפלו בו, באיזה אופן, האם הוא, איך יטפלו בנכסים שלו, מי ימשיך לטפל בחיי היומיום, שבן אדם לא מתפקד, כבר יש דברים שוטפים שצריך לשלם, לשלם חשבונות, אם יש לו עסק לשלם מסכורות, איך הוא רוצה שהטיפול, הוא רוצה שיטפלו בו בבית אם הוא יהיה כבר מאוד מאוד חולה, הוא רוצה שיטפלו בו במוסד, כל מיני שאלות של החיים. את האפשרות הזאת לבצע או לקיים באמצעות טיפוי כוח מתמשך, ומה שמדהים זה שלמרות שזה קליק הזה אפור, כי אף אחד לא רוצה לחשוב.
נכון, לא רוצים אפילו להגיע למצב שחושבים על כזה דבר.
בדיוק. כמו אדם קשה לחשוב על על זה שהוא לא יוכל לתפקד ולא יוכל לקבל החלטות, כי כל אחד באמת חושב שהוא...
תמיד אני יהיה
ואפסיות, חזק. כן. וודאי שאנשים לא חושבים על יום המוות, כי גם זה, כמה שזה לא נעים להגיד, מדיוק אנחנו, יש כאלה שחוששים, וזה טבעי, כולנו ככה. אבל החכמים באמת נערכים ליום פקודה, בכל הזירות, גם בעריכת צבא, אבל גם ביפוי כוח מתמשך, ויכולים לקבוע הסדרים. עכשיו, לצערי, גם במלחמה...
ואיך עושים את זה טכנית?
תכף נסביר גם איך עושים את זה טכנית, אני כן אגיד שבמלחמה אפילו ראינו כל מיני חיילים, ביום אחד מגיע טיל, פוגע בטנק, החייל מהבית הכשירות המשפטית שלו, שוכב עכשיו בבית חולים איכילוב, מונשם ומורדם, ומי יקבל החלטות? אז ההורים צריכים לטרטר אותם לעשות אפוטרופסות, ללכת לבית משפט, זה לפעמים גם תהליך שסוחט רגשית, גם עולה כסף. אז לכן אני אומר, אנשים גם צעירים לעשות ייפוי כוח מתמשך, והנתונים הם יוצא דופן. עד עכשיו הופקדו למעלה מ-260 אלף יפויי כוח מתמשכים, וזה דבר לא מובן מאליו, במיוחד שזה שירות שעולה כסף, כי שאלת איך עושים את זה. אז עושים את זה באמצעות עורך דין, זה שירות שאי אפשר לעשות אותו, לפחות כיום, לבד. צריך ללכת לעורך דין, שהוא מסביר לך מה זה יפוי כוח, מסביר לך על היתרונות שלו, על המשמעויות שלו, והוא גם מפקיד את רק עורכי דין שהוסמכו לידינו, יש כ-18 אלף, הם... יכולים להפקיד את המסמך אצלנו, וביום פקודה, כאשר הבן אדם מאבד את הכשרות המשפטית שלו, מביאים לנו אישור רפואי, שהבן אדם הזה לא יכול כבר לקבל החלטות, אז אנחנו מכניסים את ייפוי כוח לתוקף, ואפשר לקבל אותו אדם שנקרא לו, שהממנה הגדיר אותו, שהוא יהיה אחראי, שהוא יהיה מיופי הכוח, הוא יכול לקחת את הנייר הזה, ולפעול איתו ולסייע לו בבנק, או מול המוסדות הרפואיים, או מול כל צורך שיש לו בחיי היום-יום. לכן את המסמך מאוד מאוד חשוב. לצערי, ואני אומר את זה בכנות, שרוב האנשים שעורכים ייפויים כוח מתמשך הם אנשים יותר מבוגרים. רובם מעל גיל 70, 78% מהאנשים שעורכים ייפויים כוח מתמשך הם מעל גיל 70, זה נתפס ככלי של יותר של אנשים בגיל השלישי. ואני כן חושב שחלק מהמשימה שלי היא באמת לעורר את המודעות, שגם אנשים צעירים יותר... יערכו איפוי כוח.
כי זה גם לא צריך לחדש את זה, בעצם עושים פעם אחת וזהו, אלא אם כן יש שינויים ב...
נכון, אפשר לחדש את זה ואפשר גם לא, אפשר לקבוע, אבל כמובן שאם יש מצבי חיים משתנים, אפשר, צריך ורצוי לתקן את איפוי כוח המתמשך או את הצבא, אבל אני מאוד שמח על המגמה גם, שגם יותר צעירים עורכים איפוי כוח מתמשך, וגם שאנשים יותר מודעים לזה, אם שנת 2019 היו רק 14 אלף איפויי כוח מתמשכים שהופקדו אצלנו באותה שנה, שנת 2024, השלמנו כבר עם למעלה מ-52 אלף יפועי כוח מתמשכים.
רק כזו. בשנה הזו בעצם. כן. וואו, עלייה משמעותית.
באמת, עלייה משמעותית, ורואים שהציבור ער לכלי
זה
הזה.
זה גם האפקט של המלחמה אולי.
אני חושב שגם זה יושב שם ברקע, כי...
הכל שברירי המחשב... יותר.
הכל שברירי, אנשים יותר חושבים, לפעמים יותר בבית, בתקופת המלחמה, זה מעורר מחשבות וזה טבעי. וכן, אם אתם כבר חושבים על זה ונערכים לזה, מומלץ באמת גם להשלים את המלאכה.
בן ציבה, אני מרימה להנחתה, אני יודעת שאתה מקדם הרבה רפורמות ותכף גם נשמע עליהן, אבל אולי אפשר לפשט את זה גם בלי עורך דין, זה אני ככה זורקת.
אנחנו בדיוק עושים, זה מדהים שאת אומרת את זה, אנחנו בעיצומה של עבודת מטה, שיכול להיות שעד שהפודקאסט הזה כבר יעלה לאוויר, אנחנו כבר נהיה באיזה תהליך חקיקה שיאפשר... אפיקים אחרים, גם לערוך ייפוי כוח מתמשך באופן עצמי, אבל זה אנחנו עכשיו שוקדים על הדבר הזה, ונראה לאן הוא יתפתח.
נקווה, תהיה בשורה. בנצי, אתם קיבלתם את פרס חדשנות הממשלתית בזמן חירום, של נציבות שירות המדינה ומשרד חדשנות המדע והטכנולוגיה. תוכל לספר לנו על זה? למה זכיתם בזה?
כן, אז... במהלך המלחמה אני חושב שגילינו מחדש את המשמעות של שירות ציבורי אנושי, שירות ציבורי חומל, והקמנו צוותים שגם נותנים מענה לכל המשפחות השכולות שלצערנו חוו שכול ואובדן בתקופת המלחמה, ועשינו כמה מהלכים שבגינם זכינו בפרס, וכאמור הפרס הוא בזכות עובדים מדהימים שנרתמו לעמוד לצידן של המשפחות שכולות, ועשינו כמה מהלכים. המלחמה הזאת יצרה באמת סיטואציות נוראיות, כמו למשל משפחות שלמות שמחבל נכנס לתוך הממד והורג את כולם. סיפורים של זוועות שלא נתקלנו בהם, והרגע המוסדי הזה פגשנו בו רק בשואה הנוראה, ואנחנו פוגשים את המשפחות האלה במלונות מיד אחרי 7 באוקטובר 23, ואנחנו מתחילים להבין את המקרים ואת האתגרים, ואנחנו פועלים, למשל, שאלות של ירושה, של אנשים שנפטרו ביחד, בני משפחה, אותה משפחה שהיו בממד ביחד, ואנחנו לא יודעים מי נפטר קודם, יש לזה משלכות בדיני הירושה, של מועד הפטירה, מי נפטר לפני מי, או בן זוג שיצא להילחם עבור המשפחה, והשאיר את אשתו, ביקש ממנו להחזיק את הילד בממד, ויודעים שהוא נרצח קודם, ובני המשפחה חלקם נרצחו אחר כך, איך התחלק העיזבון? והחוק לא היה ערוך למצבים האלה, אף אחד לא דמיין שזוועות כאלה יכולות להתרגש עלינו, ובאמת, בעבודה משותפת, גם עם מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, ועם שותפים נוספים, הצלחנו לתקן בהובלת שר המשפטים את חוק הירושה, ולהסדיר את הטיפול בסיטואציות המורכבות האלה שהתרגשו על אזרחי מדינת ישראל. ומה שמדהים שאת התיקון חקיקה הזה הצלחנו להוביל תוך חודש. כמה זה סמלי שהחוק הזה פורסם בספר החוקים של מדינת ישראל ב-7 בנובמבר 2023, כדי לתת מזור למשפחות, והיה פה באמת התגייסות ממשלתית שזכינו להוביל כדי לתת מענה למשפחות. וחלק נוסף זה גם כל ההקלות הרגולטוריות, ואני אתן סיפור, אני מקווה שהוא לא יהיה ארוך. דיברתי עם אמא שכולה, אז היא מספרת לי שהיא תודה על השירות, נתתם לנו שירות טוב. כשהגשתי את הבקשה לצו ירושה, היא מספרת לי, הייתי צריכה להקליד את הפרטים של בעלי שנרצח וכולי וכולי, אבל כשהייתי צריכה לכתוב את השם של הבן שלי שנרצח ותעודת זהות, הרגשתי כמו בוקס בבטן. היה לי כל כך קשה, אתם לא יכולים לעשות משהו להקל עלינו, ואז באמת אנחנו מקדמים איזה מהלך של טופס דיגיטלי ביחד עם רשות האוכלוסין והגירה והשותפים במערך הטכנולוגי בממשלה, שמספיק שאותה אלמנה תכתוב את השם של בן הזוג, וכל הפרטים המשפחתיים והיורשים וכולי יירשמו באופן אוטומטי, והיא רק צריכה לאשר אותם. דבר כזה קטן, מקל, נותן את התחושה של מישהו שרואה אותך, ועשינו את זה, ועל כל אלה, ועל עוד פעולות שהעובדים המסורים באפוטרופוס הכללי ומערך רשם הירושה עשו, מענים לכל מיני אתגרים משפטיים, כמו אלמנה שבעלה נפל בקרב והיא בהיריון, איך רושמים את זה, עוד לא נולד הילד, הוא יוולד בעזרת השם, אבל הוא צריך עכשיו למשיך את הרציפות התפקודית המשפחתית, מרגע שאדם נפטר, כל החשבונות בנק והכל חסום, כל מיני אתגרים שלא ארחיב פה כדי לא להעלות את המאזינים, אבל אני חושב שבאמת כל האתגרים האלה הגיעו לפתחנו ונתנו להם מענה, ובאמת היה לנו את הזכות לקבל את פרס נציב שירות המדינה לחדשנות ממשלתית בזמן חירום, ושל משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, ואני חושב שזה באמת גם מהלך חשוב של הנציבות של לקדם את הפרס הזה, אבל אני חושב שזה גם מעודד גופים נוספים בממשלה תמיד לחשוב עוד ולעשות עוד מחוץ לקופסה כדי לתת פתרונות.
בעצם זה שיש את הבמה זה כבר קרקע לשיתוף פעולה וללמוד מאחרים, אז זה גם עוד יתרון משמעותי.
איזה רפורמות נוספות אתם מקדמים, מהלכים ככה שאתה יכול לחשוף פה בפודקאסט שלנו?
אז נספר באמת על הרפורמה שממש לפני זמן קצר נכנסה לתוקף במהלך אוגוסט 2025, וזה גם מתקשר, ככה דיברנו לנו על מלחמת חרבות ברזל, זה גם מתקשר לזירה הזאת, וגם שאפשר לפעמים לצמוח ולקדם דברים, כי יש שעת רצון לאומית לפעמים לקדם כל מיני דברים בעקבות המלחמה, דיברנו על זה קודם. אחד הדברים זה, שפגשנו במלחמה, זה פתאום אנשי מילואים שיצאו לקרב, הסתערו בשבעה באוקטובר, ולאחר מכן במהלך שנתיים וחצי של מלחמה, בזירות השונות, ונפלו בקרב. הרבה פעמים השאירו אחריהן אלמנות, עם ילדים קטנים. אז אם אותו חייל ערך צבא, אז הוא בדרך כלל הוא כותב, אני מרגיש את כל רכושי לרעייתי וכו' וכו', ואז באמת, עם כל הצער שבדבר, לפחות מבחינה כלכלית, אפשר להמשיך את הרציפות התפקודית המשפחתית, אבל פעמים אותו חייל, לצערנו, לא ערך צבא, ואז פתאום אותה אלמנה מוצאת את עצמה שותפה עם ילדים קטנים. כי 50, ברגע שאדם לא עורך צבא, 50% הולך לאלמנה ו-50% לצאצאים.
גם כשהם קטינים בעצם?
גם כשהם קטנים, נוצר מצב שבלילה היא מחליפה חיתול, ובבוקר היא שותפה עם בדירה עם אותו קטין. ומה לעשות למרבה הצער, זה התמודדות לא פשוטה, היא רוצה לעבור לגור, היא גרה בבאר שבע, והיא רוצה לעבור לתל אביב, לגור ליד הוריה, כדי שיעזרו לה, ולטפל בקטינים ובילדים. אז המצב המשפטי שהיה נוהג בעבר, היה צריך ללכת להגיש בקשה לבית משפט, למכור את הנכס, כי יש לו מבעלות של קטינים, וכאשר היא רוצה לקנות נכס חדש ליד אמא שלה בתל אביב, או בגבעת שמואל, היא צריכה לקבל אישור של בית המשפט. והדבר הזה באמת זיהינו אותו כדבר שהוא מאוד קשה למשפחות. הוא גם לקח לפעמים 4-5 חודשים, לפעמים העסקה של הקנייה, עד שבית משפט מאשר את זה מפת לוחות הזמנים, לפעמים העסקה יכולה ליפול. כי לאנשים אין סבלנות, הם רוצים כבר לקנות את הדירה, אתה מוכר או לא מוכר?
ויש פה קושי נפשי
של האפוטרופוס הכללי ושל בית משפט. כל התהליך הזה היה תהליך בירוקרטי וארוך, ובעצם מה שעשינו בקצרה, זה תיקנו את החוק כמובן בהסכמת בתי המשפט, והתהליכים האלה מתנהלים באפוטרופוס הכללי. אנחנו מקבלים את הבקשות, ונותנים מענה מהיר. עכשיו, אם בעבר זה היה לוקח 4-5 חודשים לטפל בסוגי עסקאות כלכליות כאלה, אז אחרי הרפורמה שנכנסנו, הוקשו אלינו כבר באזור 900 תיקים תוך חודשיים. וואו, אנחנו בממוצע מספר. של 10 ימים. תבינו מה זה אומר, איזה שינוי מדהים זה, שגם לא צריך ללכת לבית משפט, זה גם מהלך שצריך לקבל אישור בית משפט, הוא תמיד מלחיץ. מה עשיתי? למה צריך להגיע לבית משפט? אומרת אותה אלמנה. ואני חושב שהאפשרות לקבל את המענה מאיתנו, מגוף מנהלי, שהוא לא צריך ללכת, לפעמים לא חייבים להסתייע בעורך דין, בחלק מהמקרים אתה יכול להגיש את הבקשה לבד, אז גם מקל על העומס מבתי המשפט, וגם מאפשר לתת שירות הרבה יותר טוב לאזרחים, ולקצר לוחות זמנים, ולתת ודאות לעסקאות, ולהמשך הרציפות התפקודית של המשפחה. וזה מאוד מרגש היום לראות שאבא של ילדה, לפעמים בעלת מוגבלות שצריך לקנות רכב, שלפעמים עולה מעל 200,000 שקל, כי צריך להעלות את הכיסא ולהוריד אותו, וזה רכב גדול, מקבל תוך יום עבודה אחת אישור מאיתנו, לרכוש את הרכב הזה עבור אותו ילדה. כל פעולה כלכלית משמעותית צריכה לקבל אישור. זה היה לוקח בעבר 4-5 חודשים, וזה באמת מרגש לראות את הרפורמה הזאת קורית, וזה גם בזכות, עוד פעם אני אומר, זה כי זה מאוד חשוב. יש עובדים ומנהלים מדהימים אצלנו באפוטרופוס הכללי שעושים את זה יום-יום, הובילו את הרפורמה האדירה הזאת, ומקווה שנמשיך לעשות עוד דברים טובים למען הציבור.
אני עוד ב-900 מקרים, זה מספר מטורף, וואו.
זה תוך חודשיים, בשנה הצפי הוא כ-7,000 מקרים כאלה.
טוב, אז לקראת סיום, אני חייבת להגיד שלפני שפגשנו אותך ושמענו ככה על הרפורמות מרחיקות הלכת שאתם מובילים, ועל הראייה של האזרחים כל הזמן מול העיניים, אז האפוטרופוס הכללי היה נשמע גוף, סליחה, קצת ארכאי, מיושן, אולי משהו שככה שייך לשנות אנו בנו, וזה נשמע שונה לגמרי. אז אני אשאל אותך, אם היית יכול לשנות איזושהי תפיסה אחת שהיא רווחת בקרב הציבור לגביכם, לגבי האפוטרופוס הכללי, מה היית רוצה שאנשים יבינו אחרת?
אני באמת אומר שזה באמת מדויק מה שאת אומרת. תמיד שאנשים שומעים על האפוטרופוס הכללי מדמיינים אדם מבוגר או ארגון מיושן עם קירות מתקלפים, כי באמת האפוטרופוס הכללי הוא ארגון ותיק, הוא קם ביחד עם הקמת מדינת ישראל, אבל חשוב לי שאנשים ידעו שבאמת זה ארגון חדשני, כמו ששמעתם, פורץ דרך, גם זוכה בפרסים והכרה ציבורית, והשירות הציבורי זה נר לרגלינו בכל צירי הפעילות שלנו. יש בגוף הזה אנשים מדהימים וחדשניים ומסורים שפועלים ללא לאות בשביל לעשות הכי טוב לציבור. וגם אני מזכיר פה, קודם כל היה לי כיף להתראיין פה, אז תודה על הדברים שאמרתם. אז יש לנו פודקאסט ששמו עולם הירושה, אני מזמין אתכם לחפש אותו בכל הפלטפורמות.
אנחנו נוסיף גם את הלינק אצלנו בתיאור הפרק.
מדהים, הוא עושה קצת בתחומים של ירושה, גם חלק מהפרקים אנחנו עושים אותם בשפה שווה לכל נפש, כי בסוף מה לעשות אחרי 120 שנה, כל בן אדם הולך לבית עולמו וצריך להאריך לזה, לכן כל אזרח במדינת ישראל מוזמן להאזין לזה וללמוד ולהבין מה המשמעויות. יש פרקים באמת יותר מקצועיים, שמיועדים גם לעורכי הדין או בעלי מקצוע שעוסקים בתחום, אבל יש למעלה מ-130 פרקים, אתם מוזמנים להאזין, עולם הירושה בכל הפלטפורמות, יש גם קישור דרך האתר של האפוטרופוס הכללי, ועוד דוגמה לזה שהאפוטרופוס הכללי אמנם נשמע משהו ארכאי, אבל ומצד שני זה מותג, זה מותג שהוא חדשני, הוא פורץ דרך, ואני מקווה שאנחנו הצלחנו קצת להביא בזמן שהייתי פה, טפח מהפעילות הענפה והחדשנות שקורית באפוטרופוס הכללי.
איזה יופי, לי בטוח שהיא נצאת התפיסה, אז תודה רבה.
אני מצטרפת ואני חושבת שבאמת הפודקאסט הזה הוא במה מצוינת בשביל להשמיע ככה את החידושים שיש בשירות המדינה, אז שוב תודה על זה שהצטרפת אלינו היום.
תודה לכם.